חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. זה שוטר טוב לכל אלה שלא גלגלו עיניים ומלמלו, אסור לקחת את החוק לידיים כששמעו על אזרחים, שוטרים וחיילים שהרגו מחבלים בשבעה באוקטובר. קראתי תמיכה מפורשת בהם אצל אברי גלעד וגם בני גנץ כתב, כל עזתי שחצה את הגבול באותו יום דינו מוות. וכמו כדי להבהיר שהוא לא מתכוון לגזר דין מוות במשפט מסודר, הוא מסביר מיד כולם בגדר סכנה ברורה ומיידית, שהיא לשון ההנחיה המאפשרת פתיחה באש על מנת להרוג כהגנה עצמית. אינני יודע מדוע הורתה הפרקליטות למשטרה לעצור ולחקור ישראלים שחיסלו מחבלים בשבעה באוקטובר. רצו למצוא חן בין האנטישמים בהג. הם יפי נפש שאינם מבדילים בין טוב ורע, בין עיקר לטפל, אולי לוקים בשנאה עצמית שאינם רואים שאין הבדל בין נוחבה במדים בגל הראשון וסתם עזתי שבא לאנוס, לענות, לשחוט ולשרוף, לחטוף ולסחור בחיים ובמיתים כמו בבשר? עוד לא הוגש אפילו כתב אישום אחד נגד הרוצחים, עוד לא הוחלט אם ידקדקו בדיני הראיות ויזדקקו לתביעות אצבעות של הרוצח ולבליסטיקה מגוף הנרצח, ומי שרצח ושרף עד אפר ולא הותיר ראיות יחמוק מעונש, או שהפרקליטות תגדיל ראש ותעמיד לדין באשמת רצח כל עזתי שחצה את הגבול ותדרוש עונש מוות. מגלגול העיניים הצדקני של הפרקליטות שאותה לעצור ישראלים נודפת צחנה של משפטיזציה טהרנית, ועל כן שבעתיים שוטר טוב לכל אלה שלא פחדו להגיד שלא הכל משפט, יש גם צדק.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הרע. אז קראתי אצל הכתבים הפוליטיים על ישיבה מיוחדת של גן צילה, גן הילדים המכונה גם בטעות ישיבת הממשלה, בה התרחשה סצנה כזו. השרה גילה גמליאל התקוממה לדעתי בצדק נגד הקיצוץ הרוחבי בתקציב משרדי הממשלה למימון פינוי האוכלוסייה בצפון עד ספטמבר, ואמרה, ככה זה לא עובד, אי אפשר לעשות קיצוץ רוחבי בלי להסביר. בתגובה דפק נתניהו על השולחן, כי נגד השרים במפלגתו הוא חכם, ואמר, זה כן עובד ככה, אני פה רק 17 שנה, צריכים כסף. אז גמליאל עזבה את הדיון, ונתניהו אמר שציטוט, שרים שרוצים להפגין, מוזמנים לצאת החוצה ולעשות זאת, מי שיצא מפה בטריקת דלת, נתחשבן איתו בנסיעות לחול ועוד. וזה הזמן להסביר מה קורה כאן. הממשלה הייתה יכולה לתקצב את הפינוי מהכספים הקואליציוניים, אבל שבוע אחד קודם היא חילקה 900 מיליון שקל של כסף קואליציוני בין המגזרים השונים לצרכים מפלגתיים צרים, ועכשיו כדי לממן את הפינוי היא מקצצת רוחבית בבשר החי של כולנו, ונתניהו מאיים על השרים שאם הם יתמרמרו יפגע להם בנסיעות לחול. אתם הבנתם את זה? נדמה לי שלא צריך להסביר יותר. כל זה אגב על חשבוננו, גם הנסיעות לחול. תודה.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
שלום לך,
כן,
שבוע
שלום,
טוב.
שלום, לא יועמדו לדין, הם לא חיילים בסוף, ולא, אני לא חושב שאנחנו צריכים פה ללכת על צדק, כי אם כל אחד מאיתנו שיחשוב שאפשר עכשיו להרוג מישהו יעשה את זה, זה יהיה נורא. אבל במקרה הספציפי הזה לא תהיה עמדה לדין, אני לא יודע מה הפרטים שם, אפשר להירגע, אני מרגיע אותך.
אני מקווה, גם עצם התהליך לעצור, להאשים ברצח, לפרסם שהם שלושה
לא
אנשים
מואשמים
אבל זה
לא, לא, הריה, האשמה זה כתב אישום.
אני יודע.
היה חשד, הוא כבר בינתיים נוקה, עכשיו זה נשאר ביזה, זה גם מנוקה. בינתיים אני מקווה שכל העולם ראה את זה ורשם את זה, איזה מערכת נפלאה יש לנו פה, ונתחשבן עם הפרקליטות אחרי החדשות. סבבה?
בסדר.
יאללה.
עכשיו, חמש בערב, עם בן כספית ואריאל דעד.
עורכים ופיקים אסף נבו וסער פלסנר, אחראי על השידור שקד וולפין, חבר כנסת אביחי בוארון, ליכוד, שלום.
שלום, ברוך שובך.
שלום חברים, צהריים טובים, ברוכים הנמצאים.
מי שלא מבין מה אריה אומר, אז חבר כנסת בוארון היה חבר כנסת נורווגי, יצא כשהשרה, שרת ההסברה, גלית דיסטל אטבריאן, חזרה לכנסת כי התפטרה מהממשלה, ועכשיו חזר כי דני דנון נוסע לאום, אז כמו שארי אמר, ברוך בועחה, והממשלה עושה היום...
לא יקרה.
כן, זה שיטת הריץ'ראץ'. תשמע, הממשלה מבצעת היום קיצוץ נרחב בכל המשרדים, בין לחצי מיליארד שקל, והטענה היא שבשבוע שעבר חולקו 900 מיליון לכספים קואליציונים שעוד נקבעו עוד לפני המלחמה. אפשר היה בקלות לקחת את הכסף משם, אבל כדי לא לפגוע בכל האינטרסים הקואליציונים, חרדים מפה, ציונות דתית, אורית סטרוק משם, אתם פשוט חותכים עכשיו לכולנו, זה הולך לחינוך, לכל הנושאים המאוד חשובים, אפילו שרים בישיבה התקוממו, מה אתה אומר?
אני אומר, בקשר לשרים שהתקוממו, אנחנו יודעים שמדובר בשרים שהתקוממו על הקיצוץ במשרדים שלהם, אבל בין, גם כשאומרים כספים קואליציונים, דיברנו על זה לא פעם, צריך להבין במה מדובר. מדובר בכספים שהם, לצערי, מחוץ לספר התקציב. לכתחילה, כל הכספים האלה היו אמורים להיות בבסיס התקציב הישראלי, וממילא שהיו מקצצים, היו מקצצים את כולם. אלא מה? כל אותם כספים נגרעו מספר התקציב, ולכן יש לך חורים תקציביים בכל מיני תחומים, שאותם אחרי זה באים עם סוג של שפחתל למען האליגוריה, ומנסים לסתום את החור. ועכשיו לך תקצץ גם מהחורים שסתמת למחצה לשליש ולרביע. לכן אני חושב שנכון לומר, שוודאי שהיה צריך לעשות קיצוץ, אם נצרכנו לקיצוץ הזה, ואנחנו במצב קצה, מדינת ישראל במצב קצה, והיא נדרשת לקיצוץ הזה כדי לענות לכל הצרכים, אז ודאי שהיה טוב שהקיצוץ היה מתבצע בצורה שוויונית, אבל אם באמת כל הכספים האלה היו בבסיס התקציב, הטענה הזאת הייתה נכונה. אחרי שאתה משלים חוסרים עם כספים קואליציונים, ואני לא אוהב את המינוח כספים קואליציונים, כי כולם חושבים שזה יושבים כמה חברים ולוקחים מהעוגה ושמים בכיס. וזה לא בדיוק כך, אנחנו יודעים שזה לא
אני
כך.
אני חייב להגיד לך שמהמספרים שאני מכיר, זה לא, מה שאתה אומר ממש לא מדויק, כל מיני פרויקט זיהות יהודית, גרעינים תורניים, זה לא חורים בתקציב, וזה, אתה יודע, הוא אמרה היום אורית סטרוק, שזה אנחנו בתקופה של נס גדול, שצריך להספיק כמה שאנחנו יכולים, זה, בוא נגיד, תשמע, נתניהו מעביר לסמוטריץ' ולאורית סטרוק, תשמע, זה נושאים אידיאולוגיים של חלק מהציבור, אבל ממש לא רוב הציבור, ולחרדים בצד שני, זה לא בסיס תקציב בכלל, במקום עכשיו, מה שעושים עכשיו זה קיצוץ בבסיס התקציב, זה רק במשור העובדתי.
בן, אתה יודע שבממשלה הקודמת, הממשלה של יאיר לפיד ונפתלי בנט, נתנו עשרות מיליוני שקלים לטיפול בחתולים ובעלי חיים.
אתה הולך עכשיו על שקר, אני מבקש מך, אל תעשה את זה.
לא, רק 5 מיליון לחתולים הלכו, כמה הלכו לחתולים?
בדיוק... 5 מיליון זה לא לחתולים, זה לעקר חתולים שלא מחלות, וזה אותו דבר, תוך כדי התפארות בממשלת נתניהו. לא, 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 אני לא, תעצור, אני לא מוכן שישקרו פה, לא מוכן. לממשלת נתניהו, וטל גלבוע, טל גלבוע, אני רוצה, אני,
כל ממשלות ישראל לדורותיהם,
חלקו כספים קואליציונים, אתם עכשיו עושים, אתם עושים עכשיו פייק ניוז, אני לא מוכן, לא מוכן, לא, כן, לא יהיה חתולים, תקציב לחתולים זה פייק. אוקיי, בואי שכחנו מהחתולים, סבבה. אני מוכן לשכוח מהחתולים, אבל גם אתה וגם אריה הלכתם פה לפייק הזה. כל הממשלות, וטל גלבוע התפארה בזה.
אביחי, אל תעיז, שתוק רגע. אביחי בוארון, חבר הכנסת, אל תעיז לדבר החדש. נגד ממשלת בנט לפיד. זה מעצבן את בן. זה תמיד מעצבן את בן. זה תמיד. לא משנה מה הם עשו. זה תמיד מעצבן אותו. אל תדבר.
אתה מוזמן לדבר נגד מי שאתה רוצה, רק בלי לשקר. סיפור החתולים הוא כדלקמן. שנייה, אני אגיד משפט אחד. כל ממשלות ישראל, נתניהו החזיק יועצת, אריה, זה לא, מצדי שלא תהיה תוכנית. השקר הזה לא עבר פה היום. כן, 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 אתם יכולים לצחוק.
כי אסור לדבר נגד ממשלת בנט-לפיד, אסור.
לא, מותר, תגיד שבנט ולפיד זה שני שמאלנים בוגדים, אוקיי?
בואו נעשה את זה ככה.
שרפו את כל זדות עזה. בנות, אתם לא תפיצו פה פייק. זה לא יקרה, אתם לא תפיצו פה פייק. לא נעשה את זה חכם. לא, לא, לא יהיה רעיון. לא יהיה רעיון, לא יהיה רעיון. לא בן ולא נעל משהו אחר. ואתם עוד לא נתתם לי להגיד את זה. כל הממשלות,
אמרת את זה 8 פעמים שזה שקר.
אז לכן פשוט אפשר להתקדם, במקום קשקש לי בסרט, שעשו לדבר נגד ממשלת בנט לפיד.
אתה לא נותן להתקדם. אתה נתקדם בזה כמו חתול שתפס איזה שמנת.
שני שקרנים. בגלל זה אני נותן להתקדם.
ואני אגיד את המשפט הזה,
אני אגיד את המשפט הזה שוב.
אסור להגיד מילה נגד ממשלת בנט לפיד.
ואם אתם תיתנו לי להתקדם איתו ולהגיד אותו כמו שצריך, אז אפשר להתקדם. כל הממשלות, והממשלה היחידה שהתפארה בזה היא ממשלת נתניהו שהחזיקה יועצת מיוחדת לענייני בעלי חיים, כי חייבים להכיר חתולי רחוב, זה מיליונים בודדים, לא היה שום הבדל בין ממשלת בנט לפיד לממשלת נתניהו, ולכן לא אמרת האמת, ואריה שיקר אחריך.
עכשיו אני רוצה להגיד משהו אחר.
חוץ מזה, היא הייתה ממשלה נוראית, היא הייתה ממשלה שהביאה עלינו טבח, ממשלת בנט לפיד החזירה שטחים, גרמה לאסון, הרסה את הכלכלה, ומה שתגידו אני אומר אמן. שקר לא יהיה פה.
אבל אתה לא תיתן להגיד מילה רעה על הממשלה הזאת. אני אומר לך שהממשלה הזאת, בנט מעל באמון בוחרה, והכניס ערבים שמשתפים פעולה עם החמאס, ועם האחים המוסלמים, זה שקר גם? אבל תעזוב, אנחנו
לא,
מנסים...
לא, זה לא שקר, לא. יכול, על זה אני יכול להתווכח איתך.
חבל, חבל.
על זה, שנייה, שנייה, אביחי. על זה אני יכול להתווכח איתך. אריה בנט באמת הכניס, הוא עשה שני, הוא מעל בשתי הבטחות. לפיד ומנסור אבאס, ואני יכול עכשיו, העובדה נכונה, ועכשיו אפשר להתחיל להתווכח אם זה טוב, אם זה רע, אם ביבי היה עושה את זה או לא. אבל מה שאמרתי מקודם, שניכם שיקרתם. פשוט שיקרתם, ושקר אני לא מוכן לקבל.
אני רוצה לשאול את
אביחי בוארון.
תעזוב, אתם תמשיכו עם החתולים. אני רוצה לשאול אותך אם אתה בעד חוק הגיוס.
אני רוצה שנייה
חוק הגיוס, פרשו, באמת נושא חשוב, בעד חתולים. אגב, מי שאלת החתולים זה הוא, לא אני.
אבל בן, אתה קורא לי שקרן, וזה לא מכובד, וזה לא יפה.
כי אתה אמרת שקר. מי שאומר שקר הוא שקרן, אביחי בוארון. מי שמשקר הוא שקרן. אתה יודע שסיפור החתולים הוא פייק, אתה יודע שהוא פייק של מכונת הרעל, ואתה חוזר עליו במצח נחושה. ואני נמצא פה כדי להגיד לך את זה. אני לא אקריא לך עכשיו את כל הציוצים של יועצת ראש הממשלה טל גלבוע, ששולחים לי כמה מתפארת בנושא חתולים.
בן, אתה מחזיק במיקרופון, מעלה אותי לשידום, שואלתי שאלה.
למה, אבל אתה מדבר, גם לך יש מיקרופון עכשיו.
כבר דקות ארוכות לא נותן להמשיך את המשפט. אני רציתי לומר שזכותה של הממשלה היא להשקיע במה שהיא רוצה, כיוון שזו מדיניותה. לא התכוונתי לו לומר שקר, ואז יקרא לי שקרן, עם כל הכבוד, כמו שאני לא אקרא לך שקרן, על כל מיני
דברים. חבר הכנסת אביחי בוארון, אתה אמרת שקר, לא הייתה לממשלת בנט לפיד שום מדיניות מיוחדת בחתולים. האם אפשר להתקדם?
אני אמרתי לה שהייתה לה מדיניות, אמרתי שזכותה להשקיע כספים בדברים שהיא מאמינה.
אתה נתת את דוגמת החתולים, והיא דוגמה שקרית, מה לעשות?
גם היא לא השקיעה בזה, אתה אומר שהממשלת נתניהו השקיעה יותר... אתם לא שני ילדים, אתם לא מסוגלים.
אני אמרתי שממשלת נתניהו השקיע אותו דבר.
זה כבר... אתם לא מסוגלים לעבור נושא?
אני מזמן עברתי נושא, אבל הוא ממשיך.
חזרת על החתולים.
לא, הוא הרגע דיבר, הוא אמר, אריה, אתה לא איתנו, לא הקשבת עכשיו למה שקרה?
הקשבתי לגמרי.
אז מה? אני מבחינתי תמשיך איתו. נכון, כי הוא הרגע אמר, הסביר לי מה הוא אמר, וזה לא נכון.
ואתה לא תיתן לחזור לחתולים.
לא, אני לא אתן לשקר על החתולים. לא לחזור, אלא לשקר.
לעניין חוק הגיוס לשאלתך. אני באמת חושב, באמונתי הבסיסית,
תגיד לי, זה בסדר לגייס חתולים?
נער ישראלי...
אגב, אני לא יודע אם ראיתם, לא יודע אם ראיתם, אבל יש איזה קטע מדהים, של בן אדם שעומד ואומר, למה מגייסים את קרקל ולא מגייסים כלבים?
נכון,
באמת.
אתה
ראית את זה?
זה מערכון אדיר. סליחה, אני הפרעתי לך, דבר.
העיקר שאתה אומר שאני לא עוזב את החתולים. כן, סליחה.
לשאלתכם, חוק הגיוס צריך...
איזה שאלה?
כחתן מחדרו וקלה מחופתה, כולם צריכים לעשות צבא ולהתגייס. העניין הוא שצריך, וגם אלה שתורתם אומנותם, צריכים בשלב מסוים לסגור את הספר ולהתאמן, לאמן ידם לקרב. אין מה לעשות, אנחנו חיים מדינת היהודים.
תתרגם את זה רגע לפוליטיקה, בעיקרון שלושתנו מסכימים פה.
יפה. המציאות, הדבר הנכון הוא שצריך לעשות את זה בצורה, תיקון צריך לעשות בצורה אבולוציונית ולא בצורה רבולוציונית. לא צריך ללכת לאף ציבור על הראש. ואני אתן לכם דוגמה שאולי אריה לא תסכים איתי, ובן אני מאמין שכן תסכים איתי. תשמעו, רפורמה המשפטית. אנחנו היינו צריכים לעשות רפורמה בצורה של אבולוציה ולא של רבולוציה. ובכלל, פוליטיקה בישראל, פוליטיקה משברית, שבאה ללכת על הראש של ציבור מסוים, ולא משנה אם זה ציבור מהצד השמאלי של המפה הפוליטית, או מהצד החרדי, או אפילו מהצד המתנחלי, זה לא יכול לקרות במשבריות. ואנחנו לא יכולים לחוף, לא מתנחלים פעם אחת, לא אנשי שמאל פעם שנייה, ולא חרדים פעם שלישית, לעשות את סדר היום, או לעמוד לדום, נוכח מצוות
61, 2, 3, 4, 75 שנה מדברים על האבולוציה, ולא קרה כלום.
נכון, וקרה. וכן קרה, ובשנים האחרונות כן קורה, ואתה רואה יותר ויותר חרדים הולכים ומתגייסים, וצריך לעודד את זה, וצריך לתת תמריצים, וצריך לחבק אותם, ורק במלחמה האחרונה היה גל של התגייסות והתנדבות מהציבור החרדי, וכך צריך לעשות את זה, תוך כדי שדוחפים את זה מאחורה, שמזרזים את התהליך, שמתמריצים אותו, אבל בוודאי לא שאנחנו, תראו, אנחנו נמצאים במצב, כל המדינה, כל הציבור, חרדים, חילונים, אשכנזים, דתיים, ספרדים וכו'. אנחנו לא נמצאים במצב הוכח בשביל באוקטובר, שאחדות ישראל היא נכס אסטרטגי לקיומנו באזור הזה. ואם אנחנו, מבוגרים אחראים, לא נפגע באחדות ישראל הזאת ונעשה הכל כדי לשמר אותה. אבל אם אנחנו לא אחראים, אז אנחנו נקעקע את האחדות הישראלית. וחלק מהדרכים לקעקע את האחדות הישראלית זה ללכת על הראש של הציבור החרדי ולהגיד לו, כאן ועכשיו, 30 שניות תן לי הקשב. זה לא עובד ככה. זה לא יעבוד ככה. החרדים לא יבואו איתנו לדבר הזה. אלא אם כן, נחזור לדבר בצורה מחבקת, הוליסטית, מזרזת, מתמרצת, וכך נראה אותם יותר ויותר מתגייסים.
אני... אמרת הוליסטית, איבדת אותי.
כן, אפילו. אני לא מסכים למה שאמרת עכשיו, אבל את הוויכוח בזבזתי על נושא החתולים, אז נמשיך פעם קודמת. בפעם הבאה, סליחה. חבר כנסת בוארון, תודה.
תודה לכם, שלום.
רון בן ישי, פרשן צבאי וויינט, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום לכם.
היי רון, אנחנו כבר מתנצלים, כי שרפנו פה הרבה זמן על עניינים ברומו של עולם, אז תסביר לנו בבקשה את הכותרת במאמר שלך, זה לא הכותרת, זה בעצם הפרשנות שלי, עסקה לשחרור חטופים מעמידה בספק את תוכנית הצבא להישאר במסדרון נצרים ובציר פילדלפי, לשמר את הפרימטר לאורך הגבול ריק מתושבים וכולי. למה הכוונה?
לא, זה הפרשנות שלך, בעניין הפרימטר, תוציא אותו מכלל...
הוצאתי.
אז נשארו מסדרון נצרים וציר פילדלפי, ולגביהם יש תביעה של חד משמעית של חמאס, וזה אחד הנושאים המאוד שנויים במחלוקת, שעליהם יצטרכו להתגבר במסע ומתן לקראת העסקה. בשלב הראשון מדובר הרי על זה שצהל יצא מאזורים מיושבים, וזה פחות או יותר כבר מוסכם במתווה המסגרת. אבל לא מדובר על יציאה מכל מסדרון נצרים, אלא חמאס דורש בשלב הראשון, השלב ההומניטרי, שישראל תפנה את שני צירי האורך, מצפון לדרום ברצועה, ציר החוף, שזה ציר אל רשיד, וציר סלאח א-דין, מה שאנחנו קוראים ציר טנצ'ר, שהוא עובר במרכז הרצועה מצפון לדרום, וכל הכוונה היא לאפשר לתושבי צפון הרצועה, שברחו ופינו את הצפון בתחילת התמרון, לחזור למה שנשאר מבתיהם בצפון הרצועה. זה אמור לקרות כנראה בשלב הראשון או בתחילת השלב השני. לגבי ציר פילדלפי, חמאס מאוד מאוד עומד על כך שישראל תפנה את אזור מעבר רפיח, מפני שמעבר רפיח הוא בעצם העורק היחיד שמחבר את חמאס בלי שליטה ישראלית לעולם החיצון.
זה העורק הפורמלי, אבל אנחנו מניחים שאם הרסו את המנהרות הם יוכלו לחפור חדשות, ואז לא עשינו הרבה בשיקום החמאס.
אריה, הבעיה היא לא המנהרות. המנהרות מתחת לציר פילדלפי מסתבר שהם היו פחות בעיה, ושהמצרים אכן סתמו חלק גדול מהם. זה אנחנו יודעים היום בוודאות כי ראינו. יש מנהרות עדיין פתוחות, אבל לא המון. הבעיה, רוב האמל"ח ורוב הנשק ורוב מה שחמאס קיבל, והאזור שדרכו, והמקום שדרכו הוא מוציא פצועים, יש לו המון פצועים בלחימה, שהוא מוציא פצועים למצרים ולמקומות אחרים לריפוי והחלמה, הוא דרך מעבר רפיח מעל לפני הקרקע. התת קרקע באזור הגבול הוא פחות בעיה. הבעיה היא באמת מעבר רפיח.
אתה אומר שרוב אספקת הנשק שלהם הייתה דרך המעבר? זה לא יכול להיות בלי ידיעה מצרית.
אני בעניין הזה מעדיף לא לדבר. למה לסבך עניינים וכן הלאה, אבל מה שאמרתי לך זו עובדה.
טוב, אז הבנתי שנכנסנו לשדה מוקשים צנזוריאלי.
העניין הזה של מסדרון נצרים ומסדרון פילדלפי היא בעיה שתלווה אותנו דרך אגב לאורך כל שלבי העסקה, מפני שבשלב השלישי נדמה לי, או בשלב השני בשלב השלישי צהל אמור לפנות את כל הרצועה, את כל לצאת מהרצועה, וזה סיפור.
רובן ישי, תודה.
תודה רבה.
על לא דבר.
גדעון לוי, הארץ, שלום.
שלום. שלום לשניכם.
וברכה. אז גדעון לוי, אני קורא פה, גיבה את רוג'ר ווטרס, רואה את התמונה יותר טוב מהישראלים. אריה, בטח אתה אהבת את זה.
אפילו לא ראיתי את זה, למען האמת. אני הייתי בקטע אחר אתמול, בקטע של סטינג, לא רוג'ר ווטרס.
נכון, הוא היה בהופעה של סטינג ביוון. אז מה, עוד ניסיון שלך להשיג תשומת לב בישראל הפשיסטית, מדינת האפרטהייד, צמאת אדם ומרוצצת גולגולות הילדים הערבים המסכנים, אני מקווה שאמרתי את זה נכון? או מה?
מיצית את כל הנקודה.
בדיוק, אפשר להתפזר.
בדיוק כך, לגמרי. בדיוק כך. רק
קיצור,
תשומת לב.
קיצור ולעניין תמיד היה שמי השני, בדיוק.
בדיוק. כן, אבל אין טעם בכלל שתראיין אנשים, כי אתה הרי יודע את
זה. לא, אבל זה שרוג'ר ווטרס הוא אנטישמי ומכחיש כל מה שהיה בשבעה באוקטובר, לא מפריע לך בכלל?
א', מפריע לי מאוד וגם רבנו על זה, אבל אני ממש 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 לא מקבל את זה שהוא אנטישמי, ואריה, תאמין לי שאני יודע על מה נדבר, כי יש לנו הרבה מאוד מאוד שעות ביחד. אנטישמי הוא לא, הוא הכחיש חלק מהדברים, והוא עשה שגיאה נוראה, ורבנו על זה.
אז מה כן?
אין לי סיבה טובה שבן אדם שפוי ולא אנטישמי יכחיש אמיתות. למה אם הוא לא שונא אותנו כעם, כדת, כלאום, כישראל, כמדינה, אם הוא לא היה מתאב אותנו על כל הדברים שאנחנו, למה שהוא יכחיש אמת?
קודם כל, התיאוף שלו אותנו לא מוכרח להיות בגלל אנטישמיות. הוא הרי ב-2006 עוד הופיע כאן ואהב אותנו מאוד. אז זה לא תיאוב, לא כל תיאוב שלנו הוא אנטישמיות, מותר גם לתאב אותנו עם סיבות, עם הנמקות, אתה יודע. זה לא בלתי אפשרי, לפעמים מתאבים אנשים ויש סיבה לתאב אותם, ולפעמים אפילו מתאבים מדינות ויש סיבה לתאב אותם. כן?
נכון, אבל כשהוא מגיע פה להכחשה, זה סוג של הכחשת שואה לצורך העניין.
תן לי להגיד לך על ההכחשה. קודם כל, כמו שאמרתי, היה בינינו ריב וגם נתק בגלל ההכחשה. אני אגב חושב שההכחשה היא גם מטומטמת, לא רק לא צודקת, כי בכל מקרה קרה אסון וזוועות גדולות מאוד בשבעה באוקטובר, עם ילדים בתנורים ובלי ילדים בתנורים. הרי ברור לגמרי שנגרם שם דבר נורא, והיום נעשה שם, לא נגרם, נעשה שם דבר היום ונורא, איש לא יכול להכחיש זאת. מה שכן, ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון, שנוקף הזמן, ובעזה יש 17 אלף ילדים ארוכים, קשה מאוד להתרגש מכפיר ביבס, כן? קשה מאוד לאדם מבחוץ, לא לישראלי. לאדם מבחוץ קשה מאוד להתרגש מתינוק אחד שיש 17 אלף.
אז תשמע רגע, כאילו אם זה היינו מסיימים פה עכשיו, עוד הייתי יכול להגיד וואלה בסדר, אבל מצד שני אני נזכר שבראיון, ממי שהקשיב לראיון ניתן היה להבין שאת רוב מה שהוא שיקר הוא שמע ממך, הוא הרי מזכיר אותך כל הזמן.
לא הקשבת טוב, אז לא,
אז יכול להיות, יכול להיות. אוקיי, אני רק מזכיר את זה.
אתה זוכר מה הוא אמר? לא, זה נקודה חשובה.
כשתגיע לגילי תבין שכבר לא זוכרים הרבה, זה הכל מעורפל.
נכון, יש עוד המון שנים עדס, כמו שאתה יודע, יש עוד המון שנים עדס. תשמע, הוא אמר בפירוש, שאלו אותו, תגיד, לא מעניין אותך מה שקרה בשבעה באוקטובר, אתה לא מתעניין, אתה לא רוצה לדעת מה יש שם, ואז הוא אמר, אני בהחלט מתעניין, ויש לי הרבה שיחות עם חברי העיתונאי גדעון לוי. כלומר, על השבעה באוקטובר
אוקיי.
הוא דיבר.
אז בוא לא נתעכב על זה, אני רק רוצה להגיד לך את הדבר הבא. הרי, למה לנו, אולי גם אתה אנטישמי, אני אומר את זה כזה בחצי בדיחות דעת, כי כשאתה מסתכל על אומות אחרות, שעברו טראומה הרבה פחות דרמטית ממה שאנחנו עברנו. אם תסתכל, האמריקאים, 2,300 הרוגים, אצלנו המספר הרוגים של השבעה באוקטובר הוא כמו 35,000 בארצות הברית. ואתה יודע, הם כבשו מדינות שלמות, הם הרגו פי מיליון יותר, אני אומר פי מיליון כמטאפורה, ילדים, ביחס החפים מפשע והטרוריסטים של צה"ל בעזה הוא הכי טוב מכל סוגי המלחמות האלה. אני, אתה קצת מכיר אותי, לא, אני לא שמח כשאני רואה ילדים שם. מצד שני, אין מה לעשות, אלה חוקי הפורמט. כשאתה פולש למדינה שפינתה את השטח עד האינץ' האחרון, ועושה מה שאתה עושה, ואני שמח שהסכמנו על מה שהם עשו, אתה צריך לקחת בחשבון שיהיו לזה תוצאות קשות מאוד. ולכל המדינות האחרות אפשרו את זה. אתה יודע, בנות הברית הרסו, הפציצו, שרפו את דרזדן, שתי פצצות אטום, אמריקאים החריבו את עיראק ואת אפגניסטן, ואני עוד לא מדבר על מה שקרה בסוריה ודאש, ורק היהודים המסכנים, כשזה קורה להם, אז תשמע, בואו נגיד להם נו 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 ונחזור הביתה.
הלב נקרא. ובמילים אחרות, קודם כל אתה משווה כבר שוב פעם בין מה שחמאס עשה לבין הנאצים, לא זילות שואה, לא הכחשת שואה, זה מותר, כי לימין...
לא נכון, אני לא עושה השוואה כזו.
כרגע דיברת על דרזדן, מה זאת אומרת? כרגע דיברת על דרזדן.
על אמר הגרמנים, זה לא...
באמת,
גרמנים.
כאלה שהפציצו את דרזדן...
עזוב רק את השואה. לא הפציצו את דרזדן בגלל השואה. הפציצו את דרזדן בגלל שהם התחילו, והם כבשו, והם התעללו, והם רצחו.
שכח מזה, שכח מזה. הדבר החשוב הוא... שעל פי ההיגיון שלך, אחרי מה שנעשה לנו בשבעה באוקטובר, לנו מותר הכל. ובכן, אני כופר בכך.
לא מותר לנו הכל. אבל
ממש,
אם תעשה פעם,
ממש,
אם
לא,
תעשה פעם,
לא
אם תעשה... גדעון, קח את זה.
לא,
תעשה פעם.
לא שלא מותר לנו הכל, אנחנו גם לא עושים הכל. באמת, אתה מבין שמסכנים חיילים, מסכנים חיילים כדי לא לפגוע באזרחים.
שמענו את הסיפור הזה, תקשיבו טוב. אבל אני רוצה רגע לחזור לעניין ההכחשה, כי ההכחשה היא באמת דבר שאף אחד לא אוהב, להכחיש אסון של מישהו אחר, גם בחיים הפרטיים אגב. זה דבר היום ונורא. מישהו מתאבל ואתה בא ואומר לו, עזוב, זה לא קרה בכלל. זה נורא והיום. מה אנחנו עושים מזה 100 שנה אם לא להכחיש את האסונות של העם הפלסטיני? למה זה לגיטימי בעיניכם? למה להגיד שאין נקבה ולבוז לאסון הלאומי שלהם? זה בסדר.
אני אגיד לך...
זה לא נבוא, זה להגיד להם, זה יקרה לכם עוד פעם, אם תעשו לנו את זה עוד פעם.
אני אענה לך על זה בשנייה, כי חרגנו ואנחנו בזבזנו את כל הזמן באייטם הראשון, מהסיבה הפשוטה. קודם כל, אני לא מכחיש שהיה להם אסון גדול, והייתה להם נקבה איומה. אני מודע לזה, אבל... מכיוון שגם אז, גדעון, בדיוק... מכיוון, עזוב, אתה מדבר עכשיו איתי, מכיוון שגם אז, כמו היום, הם לא סירבו לקבל את הצעת החלוקה שבן גוריון קיבל, ופתחו במלחמת עולם נגדנו, עם 5 מדינות ערביות, כל הכנופיות, אז הנה, זה הקונסקווינסס של הנקבה, ועכשיו זה הקונסקווינסס של השבעה באוקטובר, כנראה שלא נסכים על זה, אבל זה פחות היה ברוח טובה, אז תודה.
תודה רבה. תמיד המצפון שלכם זך ונקי, ואני מקנה בכם על זה.
יש לך על מה לקנה?
נכון.
בדיוק. כן, זה נכון בעיקר מבחינתך. שר פלסנר יעשה לנו דיווחי תנועה, פרסומות ונחזור. ביני אשכנזי, כתב משפט, וואלה שלום.
ערב טוב.
ערב טוב לשניכם.
אז תקציר האירועים הקודמים זה שנתניהו, אחרי שהסביר שאין לו שום בעיה לנהל משפט ולהיות ראש ממשלה, פרקליטיו אמרו לבית המשפט שהוא יוכל לעלות לדוכן ולהעיד, זה אמור להיות האירוע הגדול של כל המשפט, רק בשנה הבאה במרץ, נכון?
כן, מרץ 2025.
ומה עונה לזה היום הפרקליטות, סוג של דרמה?
אז הפרקליטות מראש, מה שנקרא בשיחות סגורות, מאוד לא אהבו את זה, התלבטו מאוד מאוד האם רק להגיד בעל פה, כי ביום שלישי הולך להיות דיון בבית המשפט על הדבר הזה, או גם להגיש איזושהי תגובה בכתב, הם לא היו חייבים להגיש תגובה בכתב, והיום אומרים, לא, נוכח החשיבות הציבורית של הדיון הזה, אנחנו רוצים בבקשה שמיד אחרי החגים, בראשון לנובמבר, נתניהו יעלה להעיד, תתחיל פרשת ההגנה, יש חשיבות ציבורית, נסיים את זה, ועל הדרך הם גם עוקצים את נתניהו, הם מזכירים שהוא התחייב, ושהוא אמר לבגץ, שהוא יכול לנהל את ההליך בזמן כהונתו, ואם יש שינוי אז שיתכבד ויודע.
עכשיו תראה, ככה, היה חוק גיוס שחוקקו גנץ ולפיד ובנט, ועכשיו הם נגד, כי הם אומרים, זה היה טוב לשעתו, באמצע קרתה מלחמה. אז החוק לא עובד עכשיו, אז למה לא אותו דבר נכון על המשפט? כלומר, ברור שקרה משהו היום ונורא, ואנחנו משנים דברים בעקבות המלחמה.
תראה, אני לא רוצה פה לנקוט צד, אבל נראה לי, אריה, ותסכים איתי, כי אתה היית חבר כנסת, ואפילו חבר כנסת מכובד שאני מאוד אהבתי ברמה אישית, אני יכול להגיד...
באמת?
כן.
מה אהבת באריה אלדד כחבר כנסת מנהל?
וקיבלו אותך לוואלה? איך?
אריה, אני...
מילא לוואלה, לבין שלוש.
אני בגלל בושה, למדתי בעין פרט, יש לנו עוד הרבה הרבה ביחד, אל תדע.
וואי וואי וואי.
טוב לגלות את פרצופך האמיתי בשלב כזה.
תכף, לא משמשים.
אנחנו לא עושים פה דוקו אלבינים. נכון. אני כבר יפה אצלכם. מה שאני רוצה להגיד, זה את הדבר הבא. תראה, בסוף, כשראש ממשלה מתחייב ואומר, אני אוכל לכהן במקביל למשפט, הוא צריך, או יותר נכון, רצוי, ומובן שהוא לוקח בין היתר במדינה כמו ישראל, שייתכן שתפרוץ מלחמה. זה לא איזה אירוע טבע כאן. זו דעתי לפחות בנושא הזה. זה לא אסון טבע, זה לא איזה אירוע שלא קורה. אנחנו יודעים שמלחמה במדינת ישראל, לצערנו הרב, זה אחד הדברים השכיחים. ולכן אני חושב שדווקא בניגוד לדוגמה שאתה הבאת, זה לא משהו שראש הממשלה שהתחייב לפני בית המשפט, לא היה יכול
להגיד. אתה יכול להגיד שגם גנץ ולפיד היו צריכים להניח שאולי תהיה מלחמה, וזה לא יהיה מספיק טוב.
יכול להיות.
אבל אני מבין את הטיעון, תעזוב.
רגע, אני רוצה לשאול שאלה יותר מהותית. תגיד, הוא יכול לא להעיד? להגיד אני לא רוצה להעיד.
הוא יכול, אבל זה, במקרה הזה מה שקורה.
מה זה אומר?
זה לרעתו ממש, כי מגישים את ההודעות שלו במשטרה איז, בלי שיש לו יכולת לעשות חקירה נגדית, בלי שיכול הרי כל הרעיון של החקירה הנגדית היא בעצם להוכיח סתירות, להראות נכון, אמרתי במשטרה ככה, אבל אמרתי ככה, ולא יהיה לו יכולת, כי הוא פשוט מגיש את הדברים כהווייתם, זה יפגע בו, ויפגע בגרסה שלו בצורה אנושה אם הוא יעשה את זה.
זאת אומרת, אני רוצה, אני כבעל תואר משפטים ידעתי את זה, ורציתי שתסביר את זה, זאת אומרת, במשפט מהסוג הזה, פלילי, אדם שמסרב להעיד, בעצם מאבד נקודות במאזן הכולל כשהשופטים באים לעשות את הזה.
או שהוא כל כך בטוח בחפותו, שהוא אומר, הגרסה שנתתי במשטרה היא כל כך טובה, שאין לי בכלל מה לנסות לבוא ולהפריך אותה, אבל זה לא המצב במקרה הזה.
תגיד, ומתי בעצם, לפי תפיסת ההגנה, מתי הוא אמור לעלות לדוכן?
במרץ, זה מה שהם אומרים, הם רוצים שהוא יעלה...
לא, סליחה, תפיסת התביעה, הטעות שלי.
התביעה נובמבר, הם אמרו, אנחנו...
וכמה זמן זה אמור לקחת? חבר שואל.
אז זה תלוי כמה ימים, בתוך הימים האלה כמה שעות נתניהו יעיד. הרי גם בוא נצא מנקודת הנחה שהכל בסדר, ימים כתיקונם, ראש הממשלה, הממשלה מתפקדת, אין מלחמה, אין כלום. לא נראה לי שאפשר להעיד את ראש הממשלה המכהן בפועל יותר משלוש שעות שעתיים. אז אפשר לפרוץ את זה על חמישה ימים, אבל זה ברור שהוא לא יכול ימים שלמים להיות על דוכן העדים שם. חוץ במקרה שהוא טבע דיבה מישהו מהאנשים פה, והיה ארבע שעות בבית המשפט, וגם אני הייתי שם.
למה אתה רומז פה רמזים?
אני לא רומז, ההפך, אני עוקץ אותו, לא אותך.
טוב, תשמע, זה מעניין. אני גם רואה, אתה יודע, האופציה שבסוף יחריך אותו, ואז הוא יגיד, אני לא עולה לדוכן, אבל זה בגלל המלחמה, ואתם מנובלים ואנטישמים כל חיים.
אני דווקא יש לי אימור הפוך, ואני אשמח לשמוע את דעתכם, כי אני פרשן פה...
אין לנו זמן, יש לנו 50 שניות לאימור ההפוך שלך.
אז אולי זה תהיה תעמולת בחירות, אולי הבחירות יהיו על הדבר הזה, והוא יהיה מתעמולת בחירות בלתי פוסקת על בעידות שלו. תחשבו על זה, זה גם אפשרות.
תוך כדי קמפיין בחירות, הוא גם העיד במשפט פלילי. טוב, באמת לא קרה פה כבר די הרבה זמן משהו מטורלל. שיממנו את אריה למוות, אז הסתכלתי עליו פה, הבן אדם היה אתמול בהופעה של סטינק, אתה מבין של שום.
הוא מודאג שקשרתי את שמי איתו, הוא לא יודע איך לצאת מזה, אבל בסדר, ארי, אנחנו נתאר את
שיחה. איך תגיד שלמדת אורי צבי גרינברג אצלנו בבית, להתראות לך, שלום. ביי,
להתראות, שלום.
אחרי הפרסומות, ארי, נשמע פה את הבת של דוקטור יצחק יפעת, הצנחן מהתמונה המפורסמת בכותל האמצעי, שהיה אחר כך רופא.
כן, היה סמל לאומי, באמת
סמל לאומי. בגיל 81. אז פרסומות ונחזור. אריה, אנחנו נגיד היום עכשיו שלום וערב טוב לרעות יפעת, שלום רעות.
שלום והשתתפותנו באבלך.
תנחומים.
תודה.
למי שלא יודע, רעות היא ביתו של דוקטור יצחק יפעת, שנפטר אתמול, זה הצנחן האמצעי באותה תמונה מיתולוגית, מונח מיתולוגית קטן עליה לדעתי, של הצנחנים בכותל, שהלך לעולמו, שנפטר, נדמה לי, אתמול, בגיל 81, נכון רעות?
אמת, אמת, ב-20, אם מותר לי להגיד הצנחן אחרי חתך, אבל אתה יודע, במותו מעללים אדם, אז אתמול בבוקר אבא שלי הלך לעולמו, נפטר.
רעות, כל החיים שלו היו בצילו של אותו צילום איקוני, או שהוא חי ולמד רפואה ועזר לאנשים, והתמונה הייתה רק קוריוז בהיסטוריה שלו.
תראה, התשובה היא מורכבת. אני חושבת כמו החיים עצמם, אתה יודע. בהתחלה הוא לא התלהב, הוא לא שמח, הוא לא סס על התמונה. התמונה התגלתה לאמא שלו על ידי שכנה, באיזשהו עיתון פולני. הוא קצת תכנן ועדיף לצנוח ולא להגיע לירושלים. הם התאמנו באלריש ותכננו לצנוח. אני חושבת שחיינו באיזשהו מקום לצד, לצל התמונה. אני מדברת ומתכוונת שארץ ישראל של פעם, לצערי, הייתי שמחה גם שחלקים האלו ימשיכו עוד ימינו אנו, ארץ ישראל של פעם הייתה איזשהו כבוד או יראת כבוד, גם כלפי המנהיגים וגם כלפי סמלי ההיסטוריה והאיקונים שלנו. הוא למד רפואה בעקבות ששת הימים. הייתה לידה בכניסה לכותל, והוא אמר שלצד הקרבות הקשים והעקובים מדם, אנחנו חייבים לבוא ולנצח, והחיים חזקים מהכל, וחייבים להמשיך למרות הכל.
אני רוצה לחזור רגע למה שאמרת. הוא לא ידע בכלל לתמונה וגילה אותה באיזה עיתון פולני?
שכנה הראתה לאימא שלו. הוא הסתכל ומאוד מאוד התרגש כאשר הוא הצטלם. לפי דבר הוא בכלל לא שם לב. וסתם אולי עוד אנקדוטה, שאשתו של דוד רובינגר, הצלם המפורסם, אימא שאמרה לו, כדאי לך לשלוח את התמונה הזאת לכלי התקשורת, היא תעזור, היא תצליח.
והיא שאת צודקת. ואז אחרי ימים אחדים זה היה השער של מוסף הארץ.
הייתון.
אמת,
כן.
אמת.
תגידי, עוד שם שהוא נכנס איתו להיסטוריה זה הצנחן הבוכה. אני שואל את עצמי, אני לא רואה שהוא...
אף אחד באמת. מהם שם לא בוכה.
לכן אני שואל, זה, תשמע, תקרא בידיעות היום על מותו, הצנחן הבוכה, הצנחן הבוכה. מאיפה זה הגיע?
אני מודה שאני לא עד הסוף יודעת מאיפה זה הגיע, יש איזשהו תגלית, משהו שאני לא יודעת איך להתגלגל, אבל הוא תמיד אמר שהוא לא בכה. הוא אמר שהוא מאוד התרגש מול הקיר העצום, הנפעם, הקדוש. הוא אמר שהוא ראה היסטוריה לנגד עיניו. אנחנו באים, אני לא בטוחה אפילו שזה קשור לדעת, כן או לא. גם חילונים ולא מעט מתרגשים מול הקיר העצום הזה, ובטח ובטח אחרי שהוא איבד כל כך הרבה חברים, אבל... אני לא חושבת שהוא בחר, ותמיד הוא גם נהג לומר שכמה שאפשר לדבר, אנחנו כרגע בדרך, אני ובן זוגי בדרך להלוויה שלו, הוא מעולם לא אמר שהוא בחר שם. אז אני לא יודעת להסבר איך זה נדבק.
טוב, בואו נתפשר על זה שאם אני הייתי שם מקומו, הייתי מייבא ומתייפח כמו תינוק, אבל זה בכלל לא בושה.
אני חושב שכל העם בכה אז, מהתרגשות, ולכן זה היה שם טבעי, למרות ש... גם אני לא זיהיתי דמעות בעיניים של אף אחד מהם. אולי בחו קודם, אולי אחר כך.
זה היה הרבה התרגשות, זאת אומרת, גם לידה לפני רגעים ספורים לפני כן בכניסה לכותל, וגם קרבות שתמיד בתור ילדה נהג לקחת אותי ביום ירושלים, ולא רק במה ירושלים, בגבעת התחמושת, ולספר איך ממש נאלצו להילחם על חבריהם. זאת אומרת, אני חושבת, בתור מישהו שחיה לצד 43 שנה, וירבוב של רגשות. ואין ספק שזה, אתה יודע, מאוד מפעים רגע כזה, אבל זה נראה לי מערבולת רגשות.
אז תגידי ראות, אז לסיום, אמרנו שזה לא תוכנן והתמונה נודע לכם במקרה וכולי, עד כמה אבל אחרי שזה נודע, היא הפכה לחלק מחייו, האם גם בשנות ה-70 שלו, כשהוא רופא ותיק, גניקולוג, עדיין הנה הצנחן מהכותל, הנה הצנחן מהכותל, מהתמונה המפורסמת של הצנחנים מול האבנים האלה בששת הימים, או שזה התרגלתם והמשכתם הלאה?
אני לא חושבת שאפשר להתרגל לתמונה כזו אף פעם. אני יכולה לומר שגם ביום ירושלים האחרון, הבן הקטן שלי, בן החמש, הראו להם סרטון על יום ירושלים ועל גבעת התחמושת, ואז הוא הצביע מול הגן, אמר, הנה סבא שלי. אז זה משהו שהוא תמיד ימשיך לדעתי, ואני מקווה שימשיך גם לדורות הבאים, ואני חושבת שיש במה להתגאות. אבל גם בתור ילדה, שוב, אני חושבת שארץ ישראל של פעם הייתה קצת שונה, אבל תמיד היה את התחושה שכן, הנה התמונה, תמיד דיברו, תמיד לקראת שבוע הספר, יצאו כל מיני מהדורות, 50 שנה לישראל, 75 שנה לישראל, זה תמיד היה שם. זה תמיד הכתובת הייתה על הקיר, ותמיד התמונה איפשהו התנוססה, וכמובן גם בימים אלה, שאני מתחילת המלחמה, מנהלת חמל, עזבתי את מקום העבודה כדי להקים חמל לטובת הצנחנים,
התנחנים
בלבינו, היו,
שערו,
ותמיד יהיו.
טוב, אני רק רוצה להגיד,
55 המהוללת, כן.
אני רק רוצה להגיד, אריה, תעשה גוגל ותראה כמה ראות דומה לאבא שלה. נכון?
אני מודה.
פשוט?
מודה ומתפדחת קצת.
אותו דבר, רק באישה. ראות יפעת, ביתו של דוקטור יצחק יפעת, אחד משלושת הצנחנים בכותל, שהלך לעולמו בגיל 81 אתמול, תנחומים, תודה רבה
תודה.
לך.
תודה רבה.
שלום, שלום.
סיימנו, עורכים ופיקים, אסף נבו ושר פלסנר, אחראי לשידור שקט וולפין, עורכי דיגיטל, דוד זבולוני, אליעזר בן יהודה ועמיתי דואק, אחינו ספורטינג, קופון ושירף. אריה, אנחנו נתראה פה מחר?
בעזרת השם, כן, אני מקווה שכן.
אני מודה לך, ביי.